אז אנחנו בשעה טובה בפרק י' באוצרות פנימיים. אנחנו עדיין במסענו בתוך עולם הרגש. בפרקים הקודמים יצא לנו לדבר על הרגש לא מעט. דיברנו עליו מכל מיני זוויות, כל מיני היבטים. כל המרבה הרי זה משובח. עולם הרגש כפי שראינו הוא חומר גלם או אנרגיה. מאוד עוצמתית, שלא טוב שמסתובבת בתוך הנפש, מבלי שיש לנו יכולת לנהג אותה, כן? מבלי שיש לנו יכולת לשלוט עליה. זו אנרגיה עוצמתית ביותר, שהיא משמשת בתור חוויית החיים המרכזית. מרגיש וחי. כשאתה מרגיש שאתה חי, אז לא ייתכן שכוח רב עוצמה שכזה, הוא יסתובב לנו בתוך הנפש, מבלי שיהיה לו איזשהו עגלון, נקרא לזה כך, לכוון אותו, שמישהו ינהג אותו. רגש זה לא כוח שנותנים לו להסתובב לבד. רגש הוא לא כוח שנותנים לו להסתובב לבד בתוך הנפש. רגש מטבעו הוא זקוק מאוד לשכל. כן? אצל רוב בני אדם, יש אנשים שאצלם הצורך השכלי בפיקוח לרגשות יותר גדול, הם גם מצווים על זה יותר, יש כאלה שההתנהלות שלהם היא יותר על ערוצי הרגש, אבל גם הם מחויבים לעשות איזשהו חשבון נפש. מכל מקום, אין ספק שהעולם הרגשי שלנו הוא צריך להיות על שולחן הדיונים של השכל, של המודעות, מה שנקרא. ואנחנו ממשיכים לברר את העניין. בואו נראה. לאחר שהאדם מודע לרגשותיו, מבין אותם, מכיל אותם, כל זה דיברנו עד עכשיו בפרקים הקדמים. אדם מודע לרגש. אני מודע לכך שאני כועס. אני מבין אותם. מה זה מבין אותם? מבין אותם, זה יכול להיות בי. זה יכול להיות בי, כי בן אדם יכול להיות בי כעס. כלומר, זה דבר אנושי לכעוס. מכיל אותם, תוך שהוא מבין הוא גם מכיל. הוא לא נופל מהרגליים אם הוא כועס. אחרי שלושת השלבים האלו, מודע לרגשותיו, מבין ומכיל. אמרנו שזה ההכנה, הייתי אומר, זה הכנה לניתוח, נקרא לזה כך, כמו שיש הכנה לניתוח. אז אנחנו מכינים את הרגש לניתוח. כן? מי נתח אותו? המודעות. הכוח הצופה, שיתבונן על הרגש, והוא יתחיל לשאול לגביו שאלות. למה, כמה, איך, מתי? אני רוצה את הרגש הזה בצורה הזו, אני לא רוצה אותו. לפני שיבוא המודעות, תבוא המודעות לטפל ברגש, אנחנו צריכים להכין אותו. ההכנה באה לידי ביטוי בשלוש השלבים שעליהם, שאותם קראנו כעת. אני מודע לרגשות, כלומר, אני אכן יודע שבקרבי מסתובב, מפרפר כעס. אני מבין את הרגש הזה, אני לא מצדיק אותו, אבל אני מבין אותו, זה יכול להיות, אני בן אדם. בפרט שנולדתי עם נטייה לכעס, אם יש לי נטייה מולדת לכעס. כן, וזהו, אדם באשר הוא אדם שהוא גוף הנשמה, בהחלט יכול להיות שהוא מכיל גם רגשות מן הסוג הזה, במיוחד בטרם טופלו, בטרם הועלו, דיברנו על זה אתמול, כן? הכעס יכול להופיע בצורתו הירודה, בטרם הוא טופל על ידי המודעות. אפשר להגיע לכעס דקדושה, יש כעס דקדושה, כן? זה רגע שהקדוש ברוך הוא כועס, אותו רגע, רגע באפו, יש רגע בקדושה, יש כעס דקדושה, אבל לפני שאדם מגיע לכעס דקדושה, הוא יופיע ודאי בצורות הירודות, והנמוכות שלו יותר. כן? אבל אנחנו כבר מוכנים מראש לקבל, אני בן אדם, אני לא מלאך, כל שכן שנולדתי עם נטייה לכעס, אני מקבל. אני מבין את עצמי ומכיל את עצמי. כן? כן, המודעות, ההבנה וההכלה, הם מרגיעים את עולם הרגש, ואז אפשר לצפות בו ביתר קלות. כשאדם לא מודע לרגש, אין מה לדבר על מודעות בכלל. בכלל לא יודע שיש לו רגש כעס. שאדם מודע, אבל נבהל, גם אי אפשר להפנות את התודעה, כן, לרגש שמוליד בבהלה. לא טוב. שאדם לא מכיל, גם קשה לעבוד על הרגש באמצעות המודעות. אם כן, רגש צריך להיות, כן, גם מזוהה, גם מובן וגם מוכל. בדיקה פשוטה, כל אחד יכול לבדוק את עצמו, הוא מזהה בתוכו איזה רגש, פתאום אתה מרגיש רגש, וואי, רגש שנאה, וואי, אני שונא אותו, אפשר נורא להיבהל מזה. עוד. שאדם מזהה לפעמים, כן, רגשו, זה המודעות, היא מזהה רגש, כן? בדרך כלל שאדם שונא בלי מודעות, אז הרגש הוא ספונטני, רגש שנאה ספונטני, כן? רגשות ספונטניים הם לא שואלות שאלות. זה המציאות וזהו, נגמר הסיפור. אבל ברגע שאדם מזהה רגש של שנאה, זה נורא מפחיד. וואי, אני שונא. לא פשוט. אבל גם לפני כן שנאת, אבל לפני כן לא הייתי מודע לזה שאני שונא. עכשיו אני מודע, מפחיד. אז לא להיבהל. להבין, זיהוי, הבנה ואחלה. טוב, אבל אחר שאדם מודע לרגשותיו, מבין אותם, מכיל אותם, בסדר, כל טוב ונחמד, יש דרגה נוספת. שינוי ובחירת הרגשה. כן? אחרי שלושת השלבים האלו הגיע הזמן, הגיע הרגע מאושר, שאנחנו עכשיו, מה עושים? אנחנו עכשיו מעצבים את הרגש מחדש. אותו רגש שזוהה, הובן והוכל, כרגע המודעות, כן? היא לא מסתפקת בשלושת השלבים האלו, עכשיו היא הולכת לשלב הבא. אין המדרש עיקר, אלא המעשה. עכשיו המודעות רוצה לקחת הרגש הזה לעיצוב מחדש. לקחת את אותו רגש, לעצב אותו. אם זה רגש קנאה, כן? אני מודע לרגש הקנאה שבתוכי, אני מבין אותו, אני מכיל אותו. המודעות אומרת, אם כן, בוא נלך צעד אחד קדימה. בוא נעבוד על הקנאה, על הרגש. הרגש הוא אלסטי. הרגש הוא אלסטי. אנחנו יכולים לעצב אותו. בוא ניקח את הקנאה ונמתן אותה. נשים לה גבול. נשים לה סייגים. זה אפשרות גם של עבודת השינוי. בוא ניקח את הקנאה ונהפוך אותה לקנאה ל. לא קנאה ב. אני מקנא לשם יתברך. אני מקנא לתות. זה כבר מדרגה גבוהה. כלומר, אבל הרגש הוא ניתן לעיצוב. המודעות, כמובן, כן, היא שחקן מרכזי במלאכת העיצוב. כן? בזה שהיא פותחת לנו פתח של הבנה. כן? הבנה ורצון להתקדם הלאה בתהליך. לא להשאיר את הרגשות לא מטופחים, לא מעוצבים, כן? לא מפותחים, לא מוסריים. אנחנו רוצים להמשיך בתהליך. או, יפה מאוד, אתה רוצה להמשיך? נחמד מאוד. אבל פה יש לך עוד משוכה שאותה צריך לעבור. יצר הרע לא ירים ידיים. יצר הרע הוא הידיד הטוב ביותר שלנו. והוא מעמיד לנו את הקשיים כדי שאנחנו נשיג עוד השגה. שנתחכם עוד יותר. יצר הרע זה כוח נפלא. אם הוא לא היה מנסה אותנו, היינו חסרי דעת, היינו חסרי ניסיון, היינו חסרי חוכמה. גם פה יצר הרע, בהתחלה הוא יקב אותנו, זה מכורים, בהתחלה הוא עמד בפני המודעות הבסיסית ביותר, שהיא זיהוי הרגש. עמד יצר הרע, ולא נתן לנו זהות. התגברנו עליו. דווקא מזה שהוא לא נתן לזהות, אנחנו התגברנו וגילינו את האפשרות של הזיהוי. גברנו עליו בקרב הראשון. אחרי זה, למרות שזהינו, יצר הרע בא ואומר, וואי, אתה מקנה? איזה אפס אתה. מה, אתה לא שווה כלום, חסר ביטחון שכמותך. הוא מנסה לדלדל אותנו, הוא מנסה לצער אותנו, מנסה לעציב אותנו. אבל הוא מאתגר אותנו. כי מה אנחנו אומרים כאשר הוא מנסה להזיד אותנו? זה טבעי ואנושי להיות קנאי. שמעת יצר הרע? תודה רבה על השירות. תודה רבה שעמדת פנים כאילו אין לי תקווה עם הקנאה. בזכותך אני מבין שקנאה זה דבר טבעי באדם. זה דבר שיכול להיות. אין צדיק בארץ. תודה רבה לך. טוב, יצר הרע מחייך אגב. הוא מאוד מבסוט שאנחנו לא שומעים מקולו. הוא מאוד מבסוט. הרב ביגון יכולה להגיד לכם שהוא שאל אותו. כן, שאלתי אותו. אבל זה בלעדי לרב ביגון. אנחנו לא הולכים לחכות אותו. לחכות אותו. כל אחד עם משהו. כן? יצר הרע לא מתר. אחרי שהוא ניסה לסכל את אפשרות הזיהוי של הרגש, כן? אחרי שכבר זהית, עכשיו הוא מנסה לדרדר אותך ולהגיד לך, רשע, מנובל שכמותך, איך אתה בכלל שונא? אין לך תקווה, שונא שכמותך, אפס אפסים, תראה מה כתוב בגמרא על השנאה, וואי, וואו. ואתה אומר לו, תודה רבה יצר רע, בזכותך הבנתי שאין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. בזכותך הבנתי שקנאה זה דבר טבעי לאדם, אבל אני לא אפקיר את הקנאה כדי שתלך לכיוונים לא רצויים. עכשיו אתה הולך אחרי ההבנה, אתה הולך להכלה, אתה מכיל אותו. אז אומר, או אני רואה, יצרה אומר, או אני רואה, זהית יפה מאוד, הבנת, והכלת את השנאה. יותר מזה, אתה אפילו עושה צעד קדימה, לנתב את הרגש הזה. עכשיו אני אעמיד לך משוכה נוספת. מה המשוכה הנוספת? בוא נקרא בפנים. לעתים נדמה לאדם כי הרגשות שלו הם גזרה משמיים. ככה אני מרגיש, אין מה לעשות. הנה עוד גירוי יצרי. יצרי יבוא ויגיד לך, זה יפה שזה יתה, זה יפה שאתה רוצה להתקדם. אבל עם כל הרצון הטוב שלך, זה לא בר שינוי. אתה יודע כמה שנים הרגש הזה כבר מכהן בתוך הנפש שלך? 20 שנה, 30 שנה. אתה יודע כמה שימושים עשית איתו ברמה המחשבתית, ברמה הרגשית, ברמה הדמיונית, ברמה הרצונית. הוא משפיע על מידות שלך גם. הוא משפיע על ההתנהגות. תחשוב איזה אזרחות יש לרגש הזה. אתה רוצה עכשיו לשנות? אתה רוצה לשנות הרגל של 10 שנים? הרגל רגשי. הרגש הזה 10 שנים הוא לא היה אדיש בתוכנו. הוא פעל, פעל, פעל. הוא ייצר פעולות ספונטניות, מידות מסוימות. הרגש הזה הוא השתרש בתוך הנפש. זה לא פשוט. אומר לך יצר רע. תשמע, לעקור את הרגש הזה, לעשות שינוי ברגש הזה, להפוך מרגש שנאה לאהבה, או לשנות רגש, זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי. אתה גמור. אין אפשרות. אתה יודע מה? אפילו הקדוש ברוך הוא סולח לך ומבין שאתה לא יכול לשנות. אם יפתוך בני חטאים, אל תווה. שזה דרכו של יצרה, אומר לך חטא, חטא, והקדוש ברוך הוא סולח לך. אם יאמר לך ליצר הרע, אם יאמר לך יצר הרע חטא, והשם סולח לך, אל תשמע לו. אבל זה הפיתוי. כלומר, הוא מפגיש אותנו עם העולם הרגשי, או עם איזה סעיף שלילי של הרגש, כן? ואומר לנו, הרגש הזה הוא עמוק, עמוק, עמוק בתוכך. זה לא משהו שאפשר לעשות לו. הוא כמו כתובת קעקע, הוא מחוקה בך, הוא ספוג בך, הוא זורם לך בתוך הדם, אתה יודע מה זה? עזוב של 20 שנה של הרגל. שנה של הרגל. מה שנה של הרגל יכול לגרום בנפש האדם, מיוחד אם מדובר ברגש פעיל, אנרגטי, רגש של קנאה, רגש של שנאה, כן? כל מיני רגשות כאלו, רגש של דאגה, רגש של כעס, רגש של גאווה. רגשות כאלה שהם לא מטופלים, הם משתרשים בתוך הנפש. ועכשיו, אני הולך לשנות אותם? הדבר הזה אפשרי? מה נשיב ליצר הרע? גם פה אנחנו צריכים, הוא רוצה לקדם אותנו. הוא מת לקדם אותנו. הוא רוצה להפוך אותנו לחכמים גדולים, אבל יותר מזה למאמינים גדולים. בואו נקרא את זה בפנים. כן? נזרום לתובנה הבאה. כן. התורה בציון, מה נשיב ליצר רע, אחוז בכיסא כבודי, ואשב לו תשובה. איזה תשובה אני אשיב ליצר רע? יצר חביב, קודם כל תודה רבה שהבאתי אותי עד הלום. הלמת בי חבל על הזמן, אבל הבאתי אותי עד הלום. תודה, תודה. אני רואה שאתה לא מסתפק בזה שאני כבר כמעט צדיק. אתה רוצה לעשות צדיק גמור, נכון? טוב, אז אני אגיד לך את הדברים הבאים יצרה. התורה בציוויה, הקשורים לרגש, מלמד אותנו כי ניתן וצריך לכוון ולהשפיע על רגשותינו. כך שעצם הידיעה שהוא מסוגל להשפיע ולשנות אותם, מאפשרת את התחלת השינוי כשאנו מאמינים שהרגש נתון לשינוי ובחירה, קל יותר לבצע את השינויים. מה אנחנו משיבים ליצרה? התורה ציוותה לא לשנוא. אוי, נשמע נחמד מאוד. טוב, התורה אומרת לא לשנוא, ואני אומר לך שאתה לא יכול לא לשנוא. אז מה אם התורה אומרת? שהתורה אומרת לא לשנוא, פירוש דבר, בראתי יצר רע, בראתי לו תורת ולין. תראה, יצר רע, מי ברא אותך? קדוש ברוך הוא. והוא גילה בתורתו שיש אפשרות להתגבר עליך. הוא כתב בתורה, אל תשנא את אחיך בלבבך. הוא כתב בתורה, אל תחמוד. הוא כתב בתורה, אל תנאף, למרות שנראה לי, שאיך אפשר שלא לחמוד? איך אפשר שלא לנאף? למי שמתמודד עם הדבר הנורא הזה. איך אפשר? התורה אמרה. זאת אומרת, בוא נדגיש, שהתורה אומרת, פירוש דבר, היא מגלה לנו מקור כוח שהוא חזק יותר מהרגל. זאת אומרת, נכון שההרגל הוא קיים, ההרגל של השנאה, ההרגל של הקנאה הוא קיים. נכון. לתתר פנוי מיני בתוך הנפש שלי. אבל יש לי כוח שהוא מעל זה, הנשמה. זה נקרא התורה צוותה. התורה צוותה זה הנשמה צוותה. תורה צוותה זה הקדוש ברוך הוא צוותה. למה הוא מצווה את האדם? כי הוא מכיר את האדם. ריבונו של עולם יודע שהוא ברא את האדם בצלמו. בצלם דמות תבניתו. האדם הוא חופשי. זאת אומרת, חוויית החירות, זאת אומרת, לא נתקררה דעתו של יצר הרע, עד שלא מביא אותנו עד פתח התודעה של חופש האדם. אם התורה צוותה, אם הקדוש ברוך הוא ציווה את האדם, הקדוש ברוך הוא מכיר את האדם יותר טוב מאשר האדם מכיר את עצמו. יש לך הרגל? מעל ההרגל אתה חופשי. שמחת הרצון החופשי. פסקה נפלאה של הרב קוק, באורות הקודש, חלק ג' הרצון החופשי. נכון שיש לי ארגן מסוים, אבל יש לי גם נשמה. הנשמה היא בת חורין, והיא לא כבולה לשום תבנית מוסרית. הנשמה היא חופשית לרומם את הטוב, להשפיל את הרע, לקדש את הרע, את המידות השליליות. היא חופשית. התורה צוותה. תראו, אם מישהו מצווה אותי, זה היה פלטון, יש לי בעיה. אם מישהו מצווה, והוא מצווה אגב, בספר המידות, חכמי המוסר היוונים, הם מדברים על הדברים האלה. מדברים על הקינה, מדברים על הכעס, כמה זה מידות לא טובות. אבל מאיפה אתם מביאים את הצידוק ואת התוקף לתקן? מה, אתם מאמינים בנשמה? אתם מאמינים במעמד הר סיני? אתם מאמינים בהשגחה האלוקית שקדוש ברוך הוא משגיח בבחינת בדרך שאדם הולך? מוליכים אותו? מה אתם קשקשים? אז בסדר, עליתם על איזו חוקיות נפשית. אבל אתם עדיין בתוך עולם הטבע, בתוך עולם הטבע, הרגל מנצח אותך. אם אתה רק בטבע, אתה חייב לגלות כוח שמועל לטבע. דיברנו זה אתמול, יום העיון. אם אתה בא להתמודד עם היצר במגרש הטבעי, הוא מביס אותך. הוא מביס אותך. אבל אני אומר לו, לא. לא, יצר חביב. אתה מנסה לייאש אותי, כי אתה רוצה שאני אסתכל רק על המערכה הטבעית. מצד המערכה הטבעית, הרגל הוא בלתי ניתן לשינוי. מי אמר את זה? מי ביקש לפתור את העולם מן הדין, זוכרים? איוב. ברת השור, פרסותיו סדוקות. ברת הגמל, פרסותיו קלוטות. ברת הרשעים, ברת הצדיקים. מי מעכב על ידך? זו הייתה טענתו של איוב אגב. שעליו ביקרו אותו חבריו, תפר יראה, תגרע שיחה, תפר יראה. איך אתה מדבר? בראתי יצר רע, בראתי לו תורת תבלין. כך אמרו רעב של איוב לאיוב. אתה אומר שאי אפשר, בראת הצדיקים, בראת הרשעים. זאת אומרת, איוב מתייחס בעצם לבריאה הטבעית. בראת האדם עם נטייה לגניבה. מה אתה רוצה ממנו, שלא יגנוב? כל שכן שהוא גונב כבר 20 שנה. מה אתה רוצה ממנו? כך אמר איוב, בלשון חז"ל, ביקש איוב לפתור את העולם מן הדין. כאילו שום דבר לא נתן שינוי. אמרו לו חבריו, תפר יראה, תגרע שיחה. תגרע שיחה, תפר יראה. אלא, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר רע, בראתי לו תורת תבלין. התורה היא כל כולה הדרכה שבאה מעלמא דחירות. עולם החירות הפנימי שלנו. אנחנו מדברים עליו תכף ומיד בשאנחנו קיימים בוקר. איך אומרים? אלוקי נשמה שנתת בי? תאורה. אתה לא יכול להתחיל את הבוקר, את היום, בלי להגיד את זה. אגב, אנחנו אומרים את זה עוד לפני, אנחנו אומרים, מודה אני לפניך שהחזרת נשמתי. אומרים לפני נטילת ידיים אגב. מאוד מעניין. לפני נטילת ידיים מותר לגזל. נכון, מבחינה הלכתית, אין בזה בעיה, כי אין שם מלכות. אבל למה אומרים, מודה אני שהחזרת נשמתי? למה? אני נפגש עם איזה יסוד כל בוקר. אני רק פוקח את עיניי. עם איזה יסוד אני נפגש? עם היסוד שעומד מעל הרגל. נשמה שנתת בי. אחרי זה אנחנו ממשיכים, כן, נו, נוטלים ידיים, אומרים אפשר יצר, ואז אנחנו ממשיכים את שיר ההלל. אלוקיי, הנה שמה שנתת בי תורה, אתה בריאת תרם. אנחנו חייבים לקום עם התודעה הזו, כי אחרת אין לנו תשובה על היצר הרע, על הטענה שלו. הטענה שלו היא חזקה מאוד. הטענה שלו רבים חללים מפילה. כמה אנשים נפלו מזה שלא הצליחו לשנות את ההרגל שלהם, שנכנעו להרגל. זה אני, מה לעשות? זה גזרה משמיים. זה טענת השיא של היצר. פה אנחנו חייבים להתגבר עליו. יצר חביב, יש לי נשמה. תודה שהצמנת אותי. תודה שהצמנת אותי. בזכותה, בזכותך עכשיו אני אגיד 10 פעמים. אלוקיי, נשמה שנתת בי תאורה. אתה בריאת, אתה יצר... 10 פעמים אני אגיד עכשיו. בזכותך. הרגשת אותי. איזה יופי. התורה בציוויה הקשורים לרגש, מלמד אותנו כי ניתן וצריך לכוונו להשפיע על רגשותינו, כך שעצם הידיעה שהוא מסוגל להשפיע ולשנות מאפשר את התחלת השינוי. כן? שאנחנו באמת זוכים לפתח קצת את אמונת הבחירה החופשית. כבר קל לנו יותר לגשת להרגלים המסובכים, המושרשים בנו, ולהתחיל לעשות עקירת שן. עקירת שן, להתחיל לעקור הרגלים, להתחיל לגזום להם את הענפים. לאט לאט. אנחנו אמרנו מילים. מילים זה קל להגיד, רבותיי. אבל כל אחד, יש לנו גם דף של תרגילים. אנחנו מחלקים. אגב, יש לכם איזה רעיונות לשיפור הדף, אני אשמח לשמוע. כן, זה המתכונת של הדף שאנחנו מחלקים. לא זה שאצלכם, זה שתקבלו בסוף. שם יש סיפורים ותרגילים ואנקדוטה של הידעת וזה. אם יש לכם רעיונות, בבקשה, תגידו, אני אשכלל את הדף. אבל שם, בתרגילים, באמת אנחנו מתבקשים לעשות תרגיל מסוים שנוגע לאמון בשינוי הרגל, וללכת בעקבות האמון הזה, לפעול פעולה ולו הקטנה ביותר, בכיוון של שינוי הרגל. כן? אם כן, זה הדבר הנוסף. הרגש אינו גזירה. הוא בר בחירה. זה דבר שנתון לבחירה. בחירה חופשית היא מקיפה גם את שינוי הרגלים. אין דבר שמופקע, כן? אין דבר שמופקע מן הבחירה החופשית. הבחירה החופשית היא מסמנת לנו את הכיוון הברור. הכל בר תיקון. הכל בר תיקון. גם הרגלים הקשים ביותר. איך אמר רבי עקיבא, כן, כן, שם ראה את המים על הסלע. איך המים יורדים על הסלע במשך אלפי שנים, ולאט לאט שינוי הרגלים. מים, מים של תורה. אין מים, אין התורה. טוב, באמת נסתפק בתובנה הזו, ונמשיך על כל רגש. כן? או, עכשיו אנחנו נותנים, מקבלים משהו, כלי נוסף להתמודד עם הרגש. הרגש מצויר כאן, כזה משהו, כן, שנמצא בתוכנו, ואנחנו רוצים לשנות אותו. אז ראינו כמה בעיות, כן, כמה תשובות שנתנו, כן, עכשיו אנחנו נותנים עוד עיצה. אתה רוצה לשנות רגש? תן לך רעיון. אני חושב שדיברנו זה לא פעם בקשרים אחרים. זה כמו שאתה רואה אש בוערת. איך תחבא את האש? מה, תחבא אותה עם הידיים? איך תחבא אותה? תשאל את השאלה הפשוטה, מה מייצר את האש? איך נוצר את האש? לחבא אותה בידיים זה בלתי אפשרי. איך אני מנטרל את האש? איך אני גורם לה לדאוך מאליה? תשאל את עצמך מה מדליק אותה. מה מאפשר את האש? 3 גורמים. האחד, חומר גלם. עצים, מה שזה לא יהיה. הדבר השני, חום. חום מאפשר את האש רגע רגע. אז אני אמצא פטנט לצנן את האש, אז תכבה. רעיון יפה. מה עוד? אוויר. רגע, אוויר, אוויר. בלי אוויר האש, אין לך מצן. אז אני אשאב את האוויר מתוך האש, ככה עובד כל הטכנולוגיה של הטיפוי, של המטפים, כן? זה עובד בעצם על העקרונות האלו. לפחות 2 מהם, צינון או שאיבת האוויר. עכשיו, אותו דבר ברגש. כלומר, הרגש נראה אימתני. כבר דיברנו על זה מקודם. הוא נראה ככה מאוד אימתני. איך? אז בסדר. יש לי דרך נוספת כדי לצמק אותו. יש לי דרך נוספת איך להוציא מנו את האוויר. התשובה היא כן. מה הוא? כל רגש נובע ממקום כלשהו בנפש. לכל רגש ישנו שורש פנימי שמעורר ומפעיל אותו. אחד מהמקורות, כדאי לשים לב לזה, כי זה מה שהלכה למעשה. מי מאיתנו שידע להשתמש בעצה הזאת, הוא גוזר את גורלו לטובה. כל חיים משתנים. תראו מה שנאמר פה, פילי פלאים. כל רגש נובע וכולי. אחד המקורות המשמעותיים לכך, לרגשות. מי מזין את הרגשות? מי מפרנס את רגש השנאה? מי? המחשבות. המחשבות הקיימות בתוך האדם. המחשבות והפרשנויות שבתוכנו מעוררות ומפעילות את הרגשות השונים. אם הייתה לנו אפשרות לראות, זה בלתי אפשרי כי זה נורא מהיר. היינו רואים, יש תמיד שאלה, מי קודם למי? הרם לברק או הברק לרם? זה נראה לפעמים שהפעולות האלה. כן, כלומר, יש שאלה מאוד מעניינת. כלומר, שאני מרגיש, יש בתוכי רגש. מי מפעיל אותו? המחשבה. אבל למה אני לא מרגיש את המחשבה שהפעילה אותו? למה אני מרגיש כאילו הרגש הוא ניזון מעצמו? כאילו הוא עצמי, הוא בפני עצמו. אני רוצה להוציא לו את הנשמה לרגש הזה. אומרים לי שהמחשבות מזינות את הרגש. כדאי לשים לב, אם התחלנו לכעוס, נגיד שבשמונה ורבע היית רגוע. שמונה ורבע בבוקר היית רגוע. בשמונה וחצי אתה כועס. חפש איזה מחשבה, כן, חלפה בך בין שמונה ורבע לשמונה וחצי. שמונה ורבע היית רגוע, שמונה וחצי כועס. איזה מחשבה חלפה? חבר שלי, הוא השאיר את הבלגן בחדר. אני עליתי לחדר אחרי התפילה, אני נכנס, רואה בלגן. זה היה ב-8:25. בלגן. כל אחד המבולגן. סמיכות שלו לרצפה, נעליים שלו אחד פה, אחד שם. אני כועס. אז אני רוצה להבין. מה גרם לכעס? מה גרם לכעס? מחשבה. זה מאוד דק. ברגע שראית את הבלגן בחדר, מה אמרת? מה חשבת על חברך? לא אכפת לו מאף אחד פה. הוא רק חושב על עצמו. איזה עצלן. חשבת מחשבה. המחשבה הזו הזינה את הכעס. לכן, אם אני עכשיו הולך רוורס ומטפל במחשבה, מטפל במחשבה. רגע, מה הייתה המחשבה שלי? שחבר שלי לא אכפת לו ממני, הוא עצלן, הוא חסר אחריות. זו הייתה המחשבה. אפשר לחשוב אחרת? אולי הוא מהר. אולי הוא היה קצת לחוץ לאיזשהו עניין. הוא ידע שהוא לא מסדר, והוא ידע שיש איזה מחיר. הוא ידע שאני לא אוהב את זה. וברגע זה ממש הוא מצטער, והוא אפילו מתכנן, החבר, הוא מתכנן לדבר איתי, אבל אני לא יודע את זה. מתכנן לדבר איתי. ואכן ברבע לתשע, הוא מגיע לחדר, אחי, אחי, וואי, בטח לא אהבת איזה חדר בלגן וזה, אנחנו בטח אמרת, לא אכפת לו ולזה, ולא מניע אותו, לא, 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 אחי, אתן לך מושג, קיבלתי טלפון בהול, הייתי חייב לצאת מהר, כדי זה, לא משנה, לא משנה, אלף אחד דברים יכולים בעולם, כן? או שיכול גם להגיד לך, שמע, מה שלא בא לי באותו רגע, אל תשאל, קנתי הבוקר, איזה חלומות סיוט וזוועה, לא אכפת לי, היה מכלום, קמתי ויצאתי החוצה להתקלח, לא רציתי לחשוב על כלום. יכול לקרות. אני שומע דבר כזה, המחשבה שלי משתנה. המחשבה משתנה, כעס לא יכול לחול. כעס לא יכול להתפתח במקום שהמחשבה הולכת בכיוון שלא מצדיקה את הכעס. היחס בין מחשבות וכעס הוא יחס מופלא. קשה מאוד לראות את הלינק ביניהם, כי זה נורא מהיר. המחשבה היא מאוד מהירה. זה שבריר שבשבריר של השנייה, יש בין הרגע שאתה רואה את הסמיכות זרוקות על הרצפה, והכעס מתעורר. אנחנו לא רואים את המחשבה, היא מהירה מאוד מאוד. אבל אנחנו מאמינים ויודעים שמחשבה גרמה את הכעס. ואנחנו נעשה עכשיו, כן, מחשבות הפוכות למחשבת הכעס. ואז נראה איך פתאום המידה הזו מצטמקת. היא איננה. אני בכלל לא כועס. אני מלא הבנה, מלא רצון טוב, מלא מכילה וסלחנות. מבין אותך לגמרי, הכל בסדר, הכל טוב, גם אני לפעמים ככה, אין שום בעיה, זה לגמרי טבעי, זה יכול לקרות, אנחנו רק בני אדם. פתאום אתה מלא לימוד זכות. המחשבה שלך, כעס לא יכול להתקיים באווירה שכלית מהסוג שאמרתי עכשיו. לא יכול להתקיים. מחשבות מחוללות רגש. טוב. אני קורא לזה מהירות. אחד המקורות המשמעותיים לכך הוא המחשבות הקיימות בתוך האדם. המחשבות והפרשנויות שבתוכנו מעוררות ומפעילות את הרגשות השונים. כן. בסדר? מובן? כן. הלאה. הדרך העיקרית המאפשרת לאדם לבחור ולשנות רגשותיו היא דרך שינוי המחשבה. נתן לדוגמה. המחשבה, ממחשבה שלילית או חיובית, כן, תשפיע על סוג הרגש בהתאם. ראינו מה זה שלילית, ראינו מה זה חיובית, במקרה של אותו חבר שהשאיר את הבגדים שלו ואת הצמיחה שלו לרצפה. וכן עוצמת המחשבה, זה דבר אחד. קודם כל, מעבר ממחשבה שלילית לחיובית. דבר שני, זה עוצמת המחשבה. זאת אומרת, אם אתה תגיד בלשון רפויה, הוא בטח מהר, אבל לא תעמיק בזה. לא תעמיק בזה. רגע, יכול להיות מצב שהוא פתאום, הוא יתעורר בבוקר, הוא יתעורר בבוקר עם חלום סיוט, והרגיש שהוא חייב לטוס, לטוס, לטוס למקלחת. כן? כדי לרענן את עצמו. יכול להיות דבר כזה? זה בהחלט אפשרי. דבר כזה, להעמיק במחשבה הזו, להעמיק בה. לשבח אותה. ככל שאתה בוחר במחשבה חיובית, א', ב', תדירותה של המחשבה ועוצמתה. בסדר? שלוש דברים. מחשבה חיובית, תדירותה ועוצמתה. אי אפשר שמחשבה כזו לא תיצור תוואי חדש בתוך הרגש. אי אפשר. ברגע זה אתה פסל, אתה פסל, אתה מפסל ברגש. לכן, שינוי המחשבה, שינוי המבט, שינוי הפרשנות והסתכלות, משנים את הרגשה כולה. דוגמה, לא מובן לפניכם. לאה מצאה את עצמה כועסת שוב ושוב על אותו נושא קטן עם בעלה. כל פעם אמרה לעצמה, זה פשוט מעצבן אותי, אני לא יכולה לשלוט בזה. רק שפסעה צעד אחורה ושאלה, איזה מחשבה מקדימה את הכעס על בעלי? היא גילתה שהכעס התחיל מהמחשבה שהוא לא מתחשב בה. עושה איזה פעולה מסוימת. כששינתה את הפרשנות ל... הוא עסוק ולא שם לב כרגע, הכעס, חרוז, הכעס, נמס. הרגלי הרגש השתנו בעקבות שווה. זה רעיון יוצא מגיל הרגיל. שינוי המחשבות משלילה לחיוב, תדירות המחשבות החיוביות ועוצמתן. כן, בסדר? זה... שינוי פרשנות משנה את הרגשה כולה. נוסף על כך, ראינו כי חיזוק התובנה השכלית, כן, כן, אגב, זה קצת קשור לדבר שאמרנו מקודם, חיזוק תובנה השכלית בנושא מסוים, יכול להשפיע בהתאם על עמדת הרגש בעניין. למשל, אם יש לך רגש של קנאה, עכשיו אתה מחזק, איזה תובנה אתה מחזק? איזה הוא עשיר, השמח, בחלקו. אני עכשיו מתלבש על הנושא הזה, כי קנאה היא נובעת מחוסר ביטחון עצמי. קנאה היא נובעת מהמחשבה שמה שיש לחברי, כן, העושר שיש לו, לא יכול להימצא אצלי. הוא מאושר, אני לא יכול להיות מאושר, אלא אם כן יהיה כמוהו. ואז אתה פוסח בעצם על מה? על העולם הפנימי שלך, שהוא מלא בכל טוב. עכשיו אתה הולך ללמוד את הנושא הזה. איזו עשיר השמח בחלקו. אתה לומד עליו. אתה בוחר מאמר מתאים. שתי מאמרים. הרב קוק. בחזל, אתה לומד אותו, מעמיק בו, ואז התודעה שלך היא לא מאפשרת לרגש של הקנאה להתקיים. כי רגש הקנאה כמו האש, על מה הוא מתקיים? על איזה חמצן? איזה חמצן? חוסר ביטחון עצמי. חוסר אמונה שאני עולם ומלואו, דיברנו על זה בפרקים הראשונים, כל האדם הוא מיוחד, כל אדם הוא עולם ומלואו, כל אדם יש לו תפקיד עצום וחד פעמי, שים לו את הכיפה על הראש. כן, שים לו את הכיפה על הראש. בסדר? אתם רואים, גם אני צריך לשנות מחשבות. צריך לשנות מחשבות? כן, כן, ברוך השם, ברוך השם. אם כן, חיזוק התובנה השכלית בנושא מסוים יכול להשפיע בהתאם על עמדת הרגש בעניין. ההתמקדות, למשל, עוד חשבון מאוד נחמד, ההתמקדות בהפסד מול הרווח, זה גם עצה. הווה מחשב, שכר מול הפסד. חז"ל נתנו לנו את החשבון הזה. כן? אתה עכשיו מקנא או שונא. כן? תחשוב על הרווח של השנאה הזו, לא מעט ההפסד שלה. אם תשאיר את השנאה הזו להתקיים כפי שהיא עכשיו, אם תשאיר את הגאווה הזו עכשיו להתקיים כפי שהיא עכשיו, איזה הפסד יש לך ואיזה רווח? מה תרוויח מהגאווה הזו? מישהו יגיד שאתה, וואי, בוא, תראה. כן? ומה אתה אומר? מה אתה מפסיד מזה? מה אתה מפסיד? אוי, עכשיו אני אהיה תלוי במחמאות של אנשים. אוי, ואנשים ששמים לב שאני גאוותן, הם בטח סותמים את האף. כי גאווה זה נורא מסריח. זה. אז אני מפסיד מזה. הרווח הוא מאוד שולי, זניח ולא ממשי, לעומת ההפסד. שיודעים לעשות החשבון של הפסד מול רווח, זה דבר שגם יכול להמיס את הרגש השלילי. אז זה עוד עצה. עוד עצה. אתם תראו את זה בדף שאני אחלק לכם בסיפורי המחשה. שם זה מתבאר יפה. כן. נמשיך הלאה. עוד עצה, כן, רק שנייה אחת, אין רגש בעניין, ההתמקדות וזה מול הרווח בין מסוים שאין רגש בעניין. זה התובנה, החיזוק השכלי מזיז את עמדת הרגש. נוסף על כך, וזה כבר פגשנו כמה וכמה פעמים, איך אנחנו מרגיעים רגשות, שגואה בך רגש מסוים, מסוים שלילי, יש דרך להרגיע אותו, באמצעות מה? נוסף על כך, גם התנהגויות או פעולות פיזיות משפיעות על הרגשתנו. אם אני מרגיש רגש של איבה כלפי הזולת, ועכשיו אני שומע שיר יפה ועדין, השיר הזה מחולל בי רגשות נוגדי איבה. צריך לבחור את השיר המתאים. אם אתה תשמע שיר, אני יודע שהוא לא מבחינה אנרגטית, הוא לא מתאים, אדרבה. זה לא ישנה את הרגש של האיבה, או לא ישנה את הרגש של הקינה. צריך לבחור את המוזיקה המתאימה. כן? את הנוף המתאים, יש נופים שהם מאוד מאוד משככים, מאוד מרקחים רגשות שליליים. פעילות גופנית למשל, מוזיקה שאינה טובה, יכולה להשפיע על תחושותינו לטובה. והתובנה האחרונה, כן? נקרא אותה, התמקדנו ברגש האהבה. כל היסודות שדיברנו עליהם עכשיו, עכשיו אנחנו מכניסים אותם אל תוך רגש האהבה. רגש האהבה, להבדיל, זה רגש חיובי, עד עכשיו דיברנו רגשות שליליים. אבל אותו חשבון ואותם עקרונות, הם חלים גם לגבי רגשות חיוביים. רק כן, בכיוון ההפוך, מה הכוונה? איך לחזק את רגש האהבה. את רגש האהבה מחזקים בדיוק באותה צורה שמשנים את הרגשות השליליים. איך? על ידי שינוי מחשבה. אני רוצה לאהוב אותך? אם אני רוצה לאהוב אותך, אני אלמד עליך. אני אדע מי אתה. אני שוחח איתך שיחת עומק. לא כמובן בתור חוקר משטרה. אני אתעניין בך. אחי, איפה אתה? איפה אתה גר? איפה היית בצבא? וזה, אתה מקשיב לבן אדם, אפילו מספר איזה צרה שלו. כן, לאט לאט מתברר שהאדם הזה הוא אדם עמוק, אדם רגיש, אדם עם עבר, אדם עם הווה, אדם עם משפחה, אדם עם סיפור חיים. וואלה, התאהבת בו. התאהבת בו. זה לא מסתכל על אדם בהסתכלות חיצונית, הוא לא בא לי טוב לעיניים. אז איזה רגש מתעורר? רגש לא טוב. אז מה אני אעשה? עכשיו אני הולך לדבר איתו. דבר איתו, אני אלמד עליו. כל דבר שלומדים עליו, בהכרח אנחנו מגלים את הטוב שבו, מגלים את העומק שבו, מגלים את הלגיטימיות שבו. ללמוד עליו. כן? אז זה אומר שאומר לנו רגש אהבה. אנחנו רוצים לפתח את רגש האהבה, עושים את זה בדיוק, רק בכיוון ההפוך, כמו שממיסים את הרגש שלילי, בחיזוק המחשבות הטובות. התמקדנו ברגש האהבה בפרק, כן, בפרק עצמו, זה רק הסיכום של הפרק, שהוא משמעותי ועיקרי בחיינו. כולנו זקוקים לקבל אהבה ולהעניק אהבה. אנחנו לא יכולים בלי להיות אהובים. אין דבר כזה. האדם צריך להיות אהוב מכיוון שהוא צריך להרגיש בעל ערך. אנחנו אוהבים, אהובים מצד ערכנו. יש לנו ערך שמימי, נשגב ועליון מאוד. כל אחד מאיתנו רוצה להרגיש שהוא בעל ערך ושווה, שהוא באמת נברא בצלם. יש דרכים לבקש את האהבה, אבל אדם צריך להרגיש אהוב. אדם הוא יודע, יש בו בתוכו איזו ידיעה, ידיעה לא מודעת, שהוא ראוי להיות אהוב. לאמיתו של דבר, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אנחנו צריכים לגלות את האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. מי שבאמת אוהב אותנו זה הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו הגיע למדרגה הנפלאה שהוא כבר לא היה צריך לקבל את האהבה מאנשים, אלא הוא קיבל אותה רק מהקדוש ברוך הוא. הוא שבר את המראות החיצוניות, כן, של ההשתקפות האהבה דרך הבריות. אנשים מתייחסים אליו, מתקרבים אליו, נפש אשר עשה בחרן, עשרות אלפים, באוהלו של אברהם, כולם באים לבקש ממנו. הוא מרגיש אהבה, אבל את כל זה הוא צריך לקחת לאיזה מקום? לאהבת הבורא, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, כן? אבל בכל אופן, המדרגות היותר קודמות של אהבה, כל אחד מאיתנו צריך אהבה. צריך אהבה, נו, מה לעשות, מה לעשות? זה לא שעכשיו אני אומר, עכשיו כל אחד יעמוד בתור, יבוא, יגיד לי, השיעור היה נפלא, אני אוהב אותך. עושים את זה, במעגלים של מחורים, של NA. כל אחד נותן לשני מילה טובה. אחי, אתה נהדר, הוא מספר איזה וידוי נורא והיום על איזה ניאוף, על איזה גמבלרינג שהוא את כל הכספים של משפחתו, הוא פיזר לכל עבר, והוא מתוודא לפני כולם, עשיתי כך וכולם, אנחנו אוהבים אותך, חבקים אותו. זה ודאי, הוא מספר את כל הדברים האלו, לא תגיד לו שאתה אוהב אותו, הוא יתאבד. למרות כל מה שסיפרת, אולי דווקא בגלל זה, אנחנו אוהבים אותך, איזה כנות נפלאה יש לך. אנחנו צריכים אהבה, מה לעשות, מה לעשות. קצת, אביס על אהבה. טוב, גם לקבל אהבה וגם להעניק אהבה. אין הזמן להאריך בזה כרגע. יש פה תובנה מעניינת. אחת הדרכים להגביר את רגש האהבה, איך? אמרנו, על ידי מחשבה. כלומר, התבוננות בטוב של האדם האחר. כדאי לעשות את זה דווקא ביחס לאנשים שהם לא באים לנו טוב, במכה ראשונה. כן? בתפיסה ראשונה, הם עוררו בנו רגש טיפה מורכב. הם ראשונים בסדר העדיפות שלנו. לא אלו שאנחנו רואים אותם, אנחנו מאושרים, איזה כיף, איזה אדם נחמד. לא, לא, דווקא זה שכאשר היבטנו בו, משהו בתוכנו התעורר בתחושה של אינוחות. הוא בסדר עדיפות ראשון. לגשת אליו, לשוחח איתו, ברית אומרת. אמרנו בשם הרב דסלר, זה שהוא לא כאן, לא בסיכום שקראנו, לא אמרנו זה פה, זה פשוט, הסברתי לכם שכל מה שאנחנו קוראים זה סיכומים של פרקים, כן? אבל הפרק עצמו הביא גם בספר עצמו, באוצרות פנימיים. אנחנו קוראים רק את הסיכום של הפרק, כן? אמרנו בשם הרב דסלר, כי הנתינה מולידה אהבה, אתה רוצה לאהב טוב זולת, תן לו. אם אתה חפץ באהבת חברך, הבא נושא ונותן בטובתו. אתה רוצה לאהוב מישהו? תן לו. תשקיע בו. תתייחס אליהם. וכן, כן, וכן הפרשנות החיובית על האחר, כמו שאמרנו, מסוגלת להגדיל ולעורר את האהבה. כן? אם כן, תובנה נוספת ואחרונה, נתינה והטיית המבט לטוב מגדילות אהבה. טוב, אני מחלק לכם את הדפים האלו. מי שמעוניין, בבקשה. נריה, תן, חברים.